של עמים, לכל מיני סימנים של סכנה. כלומר, ככה שברא אותנו, שיש איזו תגובה ששומרת אותנו מפני הסכנות, תגובה אינסטינקטיבית שהיא לא מתחילה בחשיבה, בהבנה, אלא בתחושה אינטואיטיבית. הנפש קולטת שהיא נמצאת בסכנה, ואז היא מגיבה לפי מה שצריך. וזה שומר את המין מלהיכחד, שומר את העם מכל מיני סכנות, כל מיני עמים שעורבות לו. ורק אחרי שהעם עשה את מה שעשה כתוצאה מתחושה האינסטינקטיבית הזאת, עשה מלחמה או גלה או נדד או כל מיני דברים שגרמו לו להישמר, רק אחרי זה באים אנשי חוכמה ומנתחים את התהליך, מה בדיוק קרה ולמה בדיוק הוא התנהג ככה העם הזה, ומבינים שקרה פה תהליך צודק, תהליך של הגנה. ככה הרב מדבר בצורה כללית מאוד, אחר כך הוא נותן כדוגמה את השנאה של עובדי האלילים ושל הנוצרים המינים לעם ישראל. זה מין, גם כן מין תגובה אינסטינקטיבית של הגנה, בגלל שהם בעצם מקורם, האמונה בתוהרתה נמצאת אצלנו, אלא שהאלילות, חוסר הבנה מספיק מעמיקה, אז היא דימתה דימויים אליליים את הבורא. וככל שהאמירה שלנו תהיה יותר חזקה, אז אין להם קיום יותר. ולכן הדרך להגנה זה שנאה ורדיפה. אותו דבר הנצרות, בסגנון שונה. אחר כך הגענו להמשך, ששם הרב מסביר מה זה עם ישראל. הוא מסביר את זה בתור יסוד, שעל פיו אחר כך הוא יאמר שכשעם ישראל מרגיש סכנה לערכים האלה, שהם בעצם מהווים את המאפיינים שלו, אז הוא מגיב בצורה אינסטינקטיבית בדרכי ההגנה שלו. ואחר כך הוא יביא את זה בסופו של המאמר, שזה בעצם המטרה, להסביר על פי זה את התגובה של שומרי התורה וכן הלאה, בדור שלו, בכל אירופה ובארץ ישראל, לתופעה של עזיבת התורה. זה בעצם כל המהלך מוביל לעניין הזה. אז אנחנו בפעם הקודמת, זה היה חשוב מאוד השיעור הקודם, על מה מאפיין את עם ישראל. עכשיו, זה רק חלק ממה שהרב אומר פה בעניין, והחלק השני נלמד היום. לצורך זה ניכנס לעניין מתוך מה שלמדנו בפעם הקודמת. רואים בעמוד נון, היהדות, זה בצד אחרי האמצע. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית, שעל פיה היא מגנת על עצמה בצורה טבעית אינסטינקטיבית על ההכרה שהיא מכירה את עצמה. קודם שיבהרו לה כל פילוסופיה וכל היגיון מהי. ומה היא באמת, מה היא מכירה את עצמה, וזה דברים מאוד עמוקים, שחבל שאני צריך לחזור למהר, להערה של האלוהות בצורה יותר טהורה ומהירה בקרבה פנימה, ובעולם ובחיים בכלל. כלומר, עניינה, ההכרה שלה, מה היא, היא עניינה אור השם שמאיר בה, זה עניינה של היהדות, זה עם כזה שאור השם מאיר בתוכו, שהיא קולטת שגם העולם כולו מאיר באור השם, שהחיים כולם מאירים באור השם, והשלמת טיפוסה הלאומי הזה על פי רוחה עצמי בארצה היסטורית. כלומר, לתת ביטוי ולממש את האור הזה, את אור השם ששכינה ששורה בתוכנו, לממש את זה איך? על ידי רוח, על פי רוחה העצמי, יש לנו טבע מיוחד שעל פיו אנחנו רוצים ללכת ולגלות בתוכנו את אור השם, ובארצנו ההיסטורית, דווקא בארץ ישראל, שכאן זה המקום שאור השם מתגלה יותר ויותר ויותר, את ארץ שני השם אלוקיך בה ושית שנה ותחת שנה, כאן החיים האלוקיים שבתוך עם ישראל מופיעים במלואם. יש בית מקדש, יש עלייה לרגל, ויש נבואה, ויש קרבת אלוקים, ויש רוח גדולה של שכינה ששורה באומה, זה קורה, ומתוך זה ספרים ותורה וכל מה שנובע מזה, זה ענייננו, שיתגלה שם השם בעולם באמצעותנו, מתוך ששכינה שורה בתוכנו. זה עניינה של היהדות. אני אומר בסוגריים, הרבה פעמים, בספרים, אנחנו קוראים כל מיני תכנים של יהדות, כל מיני הבנות, כל מיני דברים נכונים, נכונים מאוד, אבל הם רק מגלים חלק מהעניין. אנחנו מקבלים את התחושה של יראת שמיים, מאיזה פרט, מאיזה עניין. אני וריבונו של עולם. יש בזה המון, המון המון, המון ספרים והמון מאמרים, וזה נכון, אבל אני וריבונו של עולם זה חלק קטן מתמונה הרבה הרבה יותר כוללת, אני חלק מאומה, והאומה הזאת מקומה שם, בארץ ישראל, ושם האני שמתמעורד באני הלאומי, אני חלק מהאומה, הוא מחובר לריבונו של עולם, זה הרבה הרבה יותר גדול, זה הרבה יותר עולמי, זה הרבה הרבה יותר הווייתי, לפעמים נוח לנו בפרטיות שלנו, בפינה שלנו, אני עם ריבונו של עולם, מספיק לי, די לי ולא ולעולם, לא חסר לי יותר כלום, אבל הכבוד לך, אבל אתה לא יכול להכתיב מה חסר, מה לא חסר לפי הרגשות שלך, העולם חסר, העולם חסר קידוש השם, העולם חסר הערה, תיקון גדול, זה שאתה מבסוט עכשיו בצד, יפה, הלבשתי תמיד, אבל יש דברים כוללים, גדולים, אדירים, שהתורה ייעדה לנו. ריבונו של עולם רוצה שכבודו יתגלה בעולם, בתוך עם ישראל, בארץ ישראל, בבניין המקדש, בשיבת ציון, ובכל התכנים הגדולים האלה, ושם בוודאי שאתה, במובן הפרטי של הקשר שלך בין ריבונו של עולם ובינך, בטח שתשגשג הרבה יותר מה שאתה חושב עכשיו. כי זה מדרגה אחרת, זה עוצמת חיים אחרת, שיש מקדש, שישראל כולם עובדי השם, לפי הסדרים שהתורה מסדרת. אנחנו צריכים לצפות, לפיה לישוע, לצפות לעניין הגדול הזה, גם כשזה יוצא מעבר למסגרות האישיות הפרטיות שלנו, להתקדש שם השם בעולם. איך כתוב בשם הזוהר הקדוש? ניחא להו לצדיקיה, לבית בר גרמיו, שישברו עצמותיהם בגין יקר דקודשא בריחו. לא מתחילים את עבודת השם ממה שהם מרגישים לו, שישברו עצמותיהם, לא, בעיקר שיתקדש שם השם בעולם. יש צד כזה, ואז אתה מתחיל להבין שהערך של קידוש השם בישראל הוא יותר גדול מהערך של קידוש השם אצלו באופן אישי. לא שהוא צריך, יש רע בזה, חלילה, זה טוב מאוד, אתה צריך להמשיך שיתקדש שם השם אליך באופן אישי. אבל אסור להתחיל ולגמור עם הקטע הפרטית. צריך תמיד לחבר אותו לתוכנית האלוקית שהיא כוללת את קידוש השם בעם ישראל ומתוך זה בעולם. אני מדלה, כי כאן קראנו כבר את העיקר, לשתי השורות האחרונות, וכאן לכך אנחנו, ארבעת השורות האחרונות, וכאן אנחנו הגענו בשיעור, ועכשיו אנחנו ממשיכים. ההקדמה הייתה גדולה, כי היו פה הרבה שלא היו, לא רציתי שתקופחו. רוח שונה מרוחות כל העמים, אשר תחת כל השמיים, כמו הרוח של עם ישראל, שזה משהו אחר לגמרי מה ששאר העמים, מוכרח שתהיה לו גם כן כלכלה, כלכלה רוחנית מיוחדה הנאותה לו, שהיא מתאימה לו לרוח של הרוח הזאת. רוח צריכה כלכלה. אם אנחנו לא מכלכלים את הרוח במזון רוחני, אז אנחנו באופן טבעי סוטים אחרי היצרים ואחרי כל הדברים האחרים. כדי שאנחנו נחזיק עמדה רוחנית, אנחנו צריכים כל הזמן להזין אותה ברוח, להזין אותה באור, כדי שתחזיק עמדה. הרוח שלנו צריכה כלכלה מיוחדה נאותה לו, המפרנסת אותו, מחזקת את כוחו ונותנת לו את קיומו. מה זו? זאת התורה. לא תוכל לפי זה היהדות לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי, שאין בקרבו אותם החלקים שגופה הרוחני נבנה מהם. מדבר על המזון התרבותי החיובי כמובן. פרות, אומנות, כל מיני דברים מהסוג הזה, זה בסדר, זה טוב לגויים, אנחנו צריכים הרבה יותר מזה. ומה שבבחינה עיקרית היא שונה מרוח כל העמים, זה שאנחנו ביסוד שונים מרוח כל העמים, כי רוח השם עלינו, אצלהם דיברנו על זה ששבעים אומות, כל אומה יש לה מלאך שלה, זה הרוח, הרוחניות שלה, זה משהו ברמה אחרת לגמרי, וזה שאנחנו שונים מרוח כל העמים, לא נשלל בזה בשום אופן, את אותו הצד האנושי שבו הוא שווה לכל האדם. כלומר, יש לנו מכנה משותף עם כל העמים, לא בעצם הרוח עצמה, שזה בכלל הבדל בין קודש לחול, בין אור לחושר, בין ישראל לעמים, יש הבדל, אבל יש גם משותף ברגשות האנושיים, למשל, ביחס האנושי, זה שאם המרחמת על בן שלה, אצלנו גם כן מרחמת על הבן שלה, בוודאי ובוודאי, ועוד 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 דברים כאלה, ובמובן הזה, אז אנחנו צריכים, התרבות דואגת לתת מקום לכל הרגשות הבסיסיים האלה, גם התרבות האנושית, וגם אצלנו. זוכר כשהייתי ילד בבית ספר, אז המורה הייתה קוראת לנו כל שבוע, יום שישי, מספר שכתב אותו איטלקי בשם אמיציס, קראו לו. כתב ספר שנקרא בשם הלב. זה כמו איזה יומן כזה, שהוא כולו מלא ערכים. ערכים גדולים מאוד של כיבוד, של נאמנות למולדת, של מסירות נפש, של טוב. זה שייך לנו, לא פחות מה ששייך להם, יותר אפילו. אז בזה שיש לנו רוח מיוחדת, רוח של תורה, לא נשלל בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי שבו הוא שווה לכל האדם. ומצידו, מהצד האנושי הזה ששווה לכל האדם, היא האומה הישראלית זקוקה גם לכלכלה תרבותית, לצידה הרוחני, ככל המזון הרוחני אשר לכל האדם במקצוע הזה. אבל קלקול זה לא יפתור אותם עם זונה מיוחד לה. יש לפעמים שאנשים, בגלל שהם מרגישים את המרכזיות של התורה, שבאמת היא מרכזית, באמת אי אפשר לעשות את ערכה של תורה, אני יודע מה, לערכים של לבסיסים האנושיים הרגילים. תורה זה שם השם בתורה, מה זה שייך להשוות את זה למשהו? ובגלל זה נוטים לזלזל בכל מיני עניינים של דרך ארץ ושל הנהגה נורמלית וטובה, שהיא בעצם נחלת כל העמים וגם שלנו. בגלל שמבינים עד כמה הגובה של התורה הוא מעל ומעבר לכל הדברים האלה. וזה לא נכון לזלזל. חז"ל לא התביישו, לא חששו להגיד, דרך ארץ קדמה לתורה. לא התכוונו בזה שדרך ארץ יותר חשובה. היא קדמה מבחינת המקום שלה בבניין הרוחני. יש תשתיות נמוכות, ראשונות, שעליהן אחר כך עומד כל הבניין. דרך ארץ. דרך ארץ זה הבסיס הזה שבזה כולנו, גם לגוי יש דרך ארץ. וזה קודם לתורה. לא בחשיבות חס וחלילה, אבל אסור לנו לזלזל בזה. הקומות שלנו צריכות להיות קומות שלמות. גם הדברים הפחות חשובים, יש להם חשיבות. זה שהם פחות חשובים, זה לא מבטל אותם. ויש לפעמים וזו תופעה שאני קצת מעריך, שדווקא בגלל עומק של תורה ועומק של קדושה, אנחנו נוטים לזלזל בדברים האלה, כי אנחנו מרגישים שיש לנו משהו הרבה יותר חזק. וזה נכון, אבל החוזק הזה לא מבטל את הארץ שלו. לא סתם הוא חזק, דרך ארץ קדמה לתורה. השלמות היא שלמות בכל המדרגות. שלמות בכל המדרגות. יכולים לפעמים לראות איזה גשר יפה שבנו, או איזה בניין חדש, ענק, יפה, שמישהו החליט לרסס עליו, איזה מוות למחבלים, יודע מה, ארץ ישראל כנגד כולם. שתהיה בריא ארץ ישראל בטר כנגד כולם. אבל גם היופי הזה שיש ברחובות, במבנים, זה נותן איזו תחושה של סדר, של טוב. נניח רגע את האיסור גזל שעברת בזה שעשית איזה דבר שלא שייך לך. אבל עצם זה שיש עמודי חשמל מסודרים ומדשאות ושבילים ישרים, זה שייך משהו לערכה של תורה? בוודאי שלא. אבל זה דרך ארץ, זה טוב, זה טוב לחיות בעולם מסודר, בעולם יפה, בעולם עם נועים, כל מיני דברים מהסוג הזה. והמרד הזה שאני מרסס וכותב איזה אמת גדולה, זה מבטא את הדבר הזה שאני מזלזל בזה. מה זה? זה העיקר? תורה זה העיקר. אתה צודק, אף על פי כן אתה לא צודק, כי יש גם ערך למדרגות, והחיים נבנים בסך הכל של כל השלמות שלהם. הרם אומר באורות התשובה שאפילו כל ההמצאות למיניהם וכל השכלולים למיניהם, אחד ימציא מחלץ פקקים ליין, עושים צדידדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד רופץ, פילפ, לא. איזה תועלת יש בזה? תועלת יש, אבל איזה ערך יש בזה? אין בזה ערך כל כך. אבל, אבל עצם העובדה שיש פה איזה התקדמות קטנה, קודם לא היה מחלץ כזה, עכשיו יותר קל לפתור בגוקי יין, זה נובע מתוך רוח התשובה שנמצאת בעולם. התשובה הזאת, שבסופו של דבר עניינה להשיב את כל העולם אל השם, לקרוא אותו אל השם, היא מתגלה בלבבות, גם ברצון לשכלל את הדברים הקטנים, וזה דברים קטנים, ואם אתה עושה איזו הכללה גדולה כזאת, שהכל הכל נובע מזה שהכל צריך לשוב אל השם, הכל צריך להיות מתוקן, הכל הכל, שום דבר לא יחסר, אפילו הדברים הגשמיים צריכים להיות מתוקנים, וזה תיקון, שייך לתיקון עולם, אז אתה מתייחס בכבוד, לא מופרז, אבל מתייחס בכבוד, גם דברים האלה, יש מקום, יש זה טוב, זה חיובי, זה מתקן את העולם. כמובן שכשעשו השוואה ספציפית בין זה ובין תיקונים של ערך, של תורה, של קדושה, של יושר, של צדק, זה הבדל תהום, בסדר, אבל זה לא שולל את הקיום, זה צידוק. אז זה מה שהוא כאן אומר בעצם, זה שאנחנו, יש לנו צדים אנושיים, לנו יש אומנות, לנו יש, אתה יודע מה, ערכים אנושיים, הכל הכל נכון, זה ספרות, נכון? כן. יש לנו יותר מזה, הרבה הרבה יותר מזה, יש לנו תואר נכון, אבל אנחנו לא שוללים את זה. וזה עושה שלום, עושה שלום בין כל הערכים. אנחנו לא רק הכי חשוב קיים, כל מה שלא לא. גם הפחות חשוב, גם עוד פחות, הכל הכל זה תוכנית אלוקית כללית, שלא משאירה שום מילימטר מחוץ לרשות האלוקית. וזה שאתה לוקח רק השפיץ ומבטל את הכל, בזה אתה מחסר את המעמד של ריבונו שלם בעולם. ומונות שלנו שייך רק לשפיץ, רק לדברים הקיצוניים, אחדים. מה עם השאר? זה מחוץ לרשותו של ריבונו שלנו. וזה טעית. ריבונו שלנו שייך גם ליופי של הגשר, וגם ליופי של הבית. אם לכלכת את זה, אתה אימאת את, 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 את ההרמוניה האלוקית מההופעה שלה בעולם. אז לכן הכל הכל, גם זה שייך. אבל עם כל זה, אבל כלכול זה, הכלכלה התרבותית, שמשותפת לנו כל עמים, זה לא יפתור אותה ממזונה מיוחד לה, הפוך, זה תמיד יהיה העיקר שזאת התורה. ואם תראה, היהדות, שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותה ממקור חיי המיוחדים, ולהעת אותה לצד הסיפוק רק בכלכלה הכללית, היום אנחנו, צערנו הרב, נמצאים בגישה כזאת, צערנו הרב שלונים, ש... המחיה והכלכלה והסדר המשפטי, וזה זה הופך את עיקר הזה, החיים. אז זה בעיקר החדשות מדברות כל הזמן. תורה לא נותנת שם כל כך מקום, לשון המתה. וסוג כזה של תרבות, שיש הסתפרות רק בכלכלה הכללית, ומכל שכן, אם בשלילת תקיפה ומכרחת ישלול אותו הרוח את מזונה, אם יבוא איזה גוף כללי, ציבורי, וירצה לשלול מהיהדות את התורה, חז וחלילה, המיוחד להחזיק את רוחה ולפרנס את יסוד קיומה, תדע כי אויב ניצב לה, ובכל עוז כוחה פנימית תעמוד על נפשה. כאן הרב בעצם מגיע למטרה של כל הפסקה. דיבר על השמירה, על התגובות האינסטינקטיביות, אם נוגעים בנשמה של האומה, נוגעים בנשמת האומה, נוגעים בתורה, זה קרמים על הרגליים האחוריות, כמו שאומרים. הכל עד עכשיו דיברנו בסדר, אנחנו גם שחילים על האנושיות, אבל כשנוגעים בנפש, בעיקר, מרד. כן.
המרד הוא אולי אינסטינקטיבית, או שזה הרב אומר, שאם יפגיעו בתורה, אז אנחנו צריכים לעשות.
לא, הוא אומר, הוא מדבר פה על התגובות האינסטינקטיביות. הוא אומר שהיחיד יכול לשקול את דופן רחב, אז הוא שוקל איך אני עושה ומה אני עושה וכן הלאה וכן הלאה. הציבור, כציבור, נניח, שומרי הגחלת, הם כציבור לא, אין להם את המנגנון הזה גם, של חשיבה משותפת, אבל הם פועלים אינסטינקטיבית, מרגישים בצורה אינסטינקטיבית שיש פה סכנה, והם, לפעמים התגובות לא יהיו אחרי מעשה הכי הכי עדינות, הכי הכי זה, אבל זה דרך של שמירה, זה מה שהוא בא להסביר. הוא לא... קצת יותר מדויק ממה שאני אמרתי. עכשיו הוא שוב חוזר בפסקה שפנינו, הטוב אלוקי, הוא שוב חוזר על ההגדרה הזאת, מה זה יהדות? זה בעצם לא הגדרה, אלא אפיונים כשאנחנו אומרים הגדרה, זה דבר שאפשר להכניס אותו בגדר. אבל את היהדות יש להכניס בגדר, כי היא כוללת את כל טור, את טור השם, שזה לא מוגדר. אלא אפשר לאפיין אותה, אפשר להגיד, היא מגלה את טור השם, זה לא הגדרה, זה אפיון. עכשיו, הוא מסביר שוב, הטוב האלוקי בקרבה ובעולם, שיגלה על ידי ישיבתה שלמה בארצה, זאת היא תכונתה אידיאלית. עכשיו הרב במשפט אחד, סיכם מה זה, מה זאת יהדות. טוב השם, בנו שלם הוא מקור הטוב, הוא שורש הטוב, שטוב השם, שזה אור השם, וזה מצוות השם, וזה דרכי התנהגות שתואמים את טוב השם, שזאת התורה. הטוב האלוקי בקרבה הוא בעולם, שיגלה על ידי ישיבתה שלמה בארצה, אז הטוב הזה מתגלה בשלמותו, כי אז כל המצוות נוהגות, מקדש, וכהונה, וממלכה, ועלייה לרגל, ותרומה, וטהרה, וטומאה, וכל הסדר הזה, קודשי, וטהרות, הכל הכל מתגלה בזמן, והכל הכל גילוי של טוב השם, שקדושה האלוקית מתגלה דווקא בסדרים האלה, ודווקא לישיבתה שלמה בארצה, זאת תכונתה אידיאלית. עכשיו, איך עומד ביחס לזה הדברים שהצד החילוני מחשיב? היצירה החופשית והמדע. המדע, בואו בסוגריים, מה זה מדע? מדע זה הדרך שבה האדם מתחקה אחרי עקבותיו של ריבונו של עולם בבריאה. יש עצים, יש צמחים, אז יש מקצוע שנקרא ביולוגיה, לצורת החיים, שמנסה להגדיר את החוקים שעל פיהם השם ברא את הצמחים, מה מסתתר בתוכה, מה הם התאים, איך הם בנויים, מה הם, להגדיר את המינים, להגדיר כל מיני דברים, להגדיר את המציאות האלו שיש ריבונו שלם ברא. זואולוגיה, תורת החי, אותו דבר בחי. פיזיקה, החוקים של הכוח, של הווקטורים, של הדברים האלה, הכימיה, המבנה של החומר, הכל זה התחקות, בגלל הזמן, התחקות אחרי מה שהשם ברא. זה בעין כזאת, אז בעצם המדע נכנס לתוך תפיסת העולם האלוקי. הכל כלול. זה לא ככה, לא ככה אנשים חושבים בעניותם, יחשבו, יגיעו לזה. לא היא נגילה, והשמו זה נקרא, אני יודע מה, היסוד המאה ושתיים. אז התגלית הגדולה של האדם, זה שגילת היסוד. מה, כולה, מה גילית? גילית את מה שהשם עשה. כל הכבוד היתר הזה שנותנים לה לתגליות, וזה כאילו שהוא המציא את זה. הוא לא המציא את זה, הוא גילה את זה. צריך לשים את זה במקום. לחבר את זה לריבונו שלו, כמו שצריך. הדבר השני זה היצירה החופשית. יש יצירה חופשית של רעיונות, של בסדר. כל הדברים האלה יש להם מקום. אבל כשהיהדות משווה את הערך של שני הדברים האלה, יש להם מקום ויש להם חשיבות. כמו שאמרנו של דרך ארץ, יש חשיבות ביחס לתורה. אבל כשמשווים את זה, את שני הדברים האלה, היצירה החופשית והמדע, לערכה של תורה, איפה הפרופורציות? התורה זה עניינה של היהדות, זה אור השם שהתגלה בתוכנו, בארץ ישראל, זה עניינה של היהדות, אור השם. מדע בסדר, אתה תחתת בין האבנים ובעצים וזה ומשש ותגדיר מה זה. יפה, בסדר, יש לזה מקום, אבל מה, זה שייך, היהדות זה עניין החיים, מה מהות החיים? החיים זה התגלות שם השם בישראל, בעם ישראל, בארץ ישראל. והמדע זה המשמוש של הבריאה, איך שהשם ברא את התשתית שבתוכה התגלה עם ישראל, ותורת ישראל תאיר בו. איפה פה הפרופורציות? אחרי שאתה נותן לעיקר, לאור השם בישראל, את המקום הנכון, אז אנחנו מוכנים, עם ישראל כן, ניתן מקום גם למדע בוודאי, גם ליצירה החופשית. אבל אם אתה תנסה בשם המדע והיצירה החופשית, לדחוק את רגלי התורה, אז תהיה פה איזו תגובה אינסטינקטיבית, שגם את המדע וגם את היצירה החופשית היא לא תרצה לראות. וזה סובב כל ההמשך של הדברים. כלומר, הרב רוצה להגיד, בתהליך שכבר הדור הזה היה בתהליך הזה, אז משלומי אמוני ישראל אמרו, תעזבו אותנו ממדע ותעזבו אותנו מיצירה חופשית. אם בשם זה אתם הולכים לבלע את ערכה של תורה, לא רוצים את זה. בא הרב ואומר, בעצם, בתגובה האינסטינקטיבית הזאת, התגובה הזאת זה תגובה של הגנה. אתה בשם הדברים האלה בא לבטל את ערכה של תורה, אז אנחנו לא רוצים לשמוע את זה. אומר רב, אבל אל תשמעו מזה, כך אומר לצד השם, אל תשמעו מזה שהתורה יש לה משהו נגד הדברים האלה. אין לה משהו נגד הדברים האלה, כשהם בפרופורציה הנכונה. אבל כשבשמם רוצים לבלע את נחלת השם, לא רוצים לשמוע שום דבר. ככה זה הסברה, שזה פשוט פעולה אינסטינקטיבית של הגנה. ושאומרת, אם תראה שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותה ממקור חיה המיוחדים, ולהטותה לצד הסיפוק רק בכלכלה הכללית של יצירה חופשית ומדע, ומכל שכן, אם בשלילה תקיפה ומחרחת ישלול אותו הרוח את מזונה, לא צריך חלילה תורה המיוחד להחזיק את רוחה לפרנס לא תאומה, תדע כי אויב ניצב לה, ובכל עוז כוכב נימי תעמוד על נפשה. כן, חזרתי על מה שהיה קודם, ועוד אני חוזר על הפסקה אחרי זה, וזה נעמוד. הטוב האלוהי בקרבה ובעולם, שיגלה על איזו שביטה שלמה בארצה, זאת היא תכונתה האידיאלית. זה העיקר אצלנו, זאת הידיעה. היצירה החופשית והמדע הולך באור, הנם לה סניפים נכבדים לתכונתה האידיאלית הזאת, אבל גם שני אלה לא יוכלו לבוא בה למרומי גובה, כי אם כשישתמר רוחה עליון בקרבה, על פי טבעה המיוחד, התורה, אור השם, המרומה מכל יצירה אנושית, הרי סך הכל מה זה? יצירה חופשית ומדע, זה יצירה אנושית. מה אתה הולך להשוות את זה לתורת השם? שזה לא יצירה אנושית. הם מרוממים, הרוחה המיוחד, הרוח העליון בקרבה מרומם מכל יצירה אנושית ומכל מדע וחזון לב, כי גבוה השמיים מארץ, וכי גבוה מחשבות עולים רחב ממחשבות בני אדם ודרכיהם. כן, יש עוד משהו? לא, זה עניין של הסברה של תהליכים. אנחנו באופן אישי צריכים לחשוב מה אנחנו עושים. הוא אומר בהתחלה שהאדם באופן אישי הוא לא מגיב בדרך כלל בתגובות האינסטינקטיביות, כי לא יש המחשבה. עכשיו המשמשת הוא שוקל מה לעשות, איך לעשות ואיך לפעול. המחשבות האינסטינקטיביות האלה שהן כאילו מקדימות את עצמם למחשבה, זה פועל מתוך דחש. אני לא מוכן, דברים כאלה, זה בא רק בציבור, רק שהציבור כציבור מגיב ככה. לציבור אין את הדרך לתאי מחשבות לתכנן פעולות בצורה, מנסים לעשות את זה, אבל זה לא פשוט. ובדברים גדולים מאוד, אז התגובה אינסטינקטיבית. אז הוא מסביר את תופעות שקרו, הוא לא נותן לנו פה הדרכה, מה אנחנו באופן אישי צריכים לעשות. באופן אישי צריכים לשקול כל דבר על פי דרכה של תורה, ויש לנו מספיק מקורות בעד לשקול מה לעשות, ועל פי זה שואלים ועושים. זה פשוט מסביר את התופעות. מסביר תופעות, וכל הדברים האלה הם פאזל כזה, שרואים את התמונה רק ככה שמרכיבים הרבה חלקים. ואת אתה כל חלק בפני עצמו, לומדים אותו, כשתהיה לו סבלנות, אני יודע, בבית ספיריך, אני אמרתי את זה שנתיים, נפקה בשבוע. אחרי שנתיים גם אמרו 72 פסקות יש פה. באמת, התמונה היא יפה, גדולה מאוד. אבל יש לכם סבלנות, אתם תרוויח אותם. טוב, כל טוב לכם.
הרמב"ם אומר